בפעם הקודמת דיברנו על יחס למצוות ועבירות של יהודים שהם לא מאמינים. ואני רק אזכיר בקצרה, הבאתי את הרמב״ם בהלכות מלכים בסוף פרק ח', שהרמב״ם אומר שם שאדם צריך לקיים מצוות מתוך הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, ואם הוא עושה את זה מחמת הכרעי הדעת, אז הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם. ובתרגום, נדמה לי לפחות שזה התרגום הנכון, יש לזה ערך, אפשר לקרוא לזה מוסרי, אנושי, אבל אין לזה ערך דתי. זאת אומרת, זאת לא מצווה. כי מצווה צריכה להיעשות מתוך מחויבות לציווי. זאת אומרת, אם מישהו עושה מצוות כמו אחד העם, כן, שהשבת שומרת על ישראל וכו', אז זה לא מצווה. זאת אומרת, כמו ש... אמרתי גם בפעם הקודמת, אם מישהו קורא קריאת שמע מסיבות אחד העמיות וחוזר בתשובה קצת אחרי זה, הוא צריך לקרוא קריאת שמע שוב. זאת אומרת, הוא לא יצא ידי חובה. עכשיו, אמרתי גם שזה לא קשור לדין מצוות צריכות כוונה, שבזה יש מחלוקת, אם מצוות צריכות כוונה או לא, גם בגמרא, גם בפוסקים. כי פה אני מדבר על משהו יותר יסודי, וזה מצוות צריכות אמונה. וזה הטענה שלי שלכל הדעות מצוות צריכות אמונה, המחלוקת היא מצוות צריכות כוונה. המצוות צריכות אמונה זה לכל הדעות, והסיבה לזה היא שכשלמד אמר שמצוות לא צריכות כוונה, לפחות לחלק מההסברים, כמה אחרונים ככה מסבירים, שזה בגלל סברה כמו סתם הלשמה. אמרה בתחילת זבחים, שהיא מדברת על השאלה מה קורה אם לא התכוונתי את מה שאני צריך להתכוון, לא חשבתי, מה שאני צריך לחשוב כשאני מקריב את הקורבן, השאלה... האם סתמה, זאת אומרת שלא הייתה שום כוונה, נחשב כמו מחשבת לשמה, או שסתמה זה לא בסדר. להלכה שם הסתמה הוא סתמה כלשמה, ומה שמסבירים בדרך כלל זה שאם אתה עושה את המעשה הזה, כמו שההלכה ציוותה, גם אם לא חשבת על זה באופן מפורש, מאחורי התודעה שלך ודאי שהכוונה הייתה זאת. למה אתה יושב בבית המקדש ומתחיל להקריב קורבנות ועושה את כל הפרוצדורה? אז לא חשבת באופן מודע שזה לשם השם או לשם קורבן. יש שם שישה דברים שצריך לשמם לסבוח את הזבח, אבל ברור שבעצם זה בשביל זה. זאת אומרת, הנסיבות מוכיחות שזה בשביל זה, אחרת מה אתה עושה שם? אז לכן סתם הלשמה. יש הרבה שמסבירים שמצוות לא צריכות כוונה בגלל הסברה הזאת של הסתם הלשמה. אז אם אתה מניח תפילין בבוקר, עכשיו לא התכוונת ולא חשבת לשם מצווה וכו'. עכשיו, למה אתה נמצא בבית כנסת בבוקר? אתה נמצא בגלל שאתה מבין שזאת חובה הלכתית. אז כיוון שכך, בעצם זה כן התכוונת. התכוונת באופן שהוא לא מפורש. זאת אומרת, זה לא היה במודעות שלך, אבל בסופו של דבר כן הייתה פה כוונה. אבל אצל מישהו שבכלל לא מאמין או לא מחויב למצוות, לא שייך להגיד סברה כזאת.
זה שייך לבצעות
טקסיות,
מה?
בצדקה
למשל.
אוקיי, בצדקה, מישהו העיר את זה פעם קודמת, הגמרא אומרת, על מנת שיחיה בני, על מנת שיזכה בו לחיי העולם הבא, אז הגמרא אומרת שזאת מצווה, לא זוכר בדיוק את הלשון, אבל בפשטות נראה שזאת מצווה מושלמת.
אבל אתה צריך את הכוונה.
אז זהו, אני אומר, על מנת שיחיה בני זה לא כוונה, על מנת שיחיה בני או שיזכה לחיי העולם הבא. אבל גם שם, מה זאת אומרת שיחיה בני ושיזכה לעולם הבא? מאחורי זה יושבת אמונה בקדוש ברוך הוא. אחרת איך יחיה בני בגלל שאני נותן צדקה? ואיך אני אזכה לחיי העולם הבא?
זה אמונה, אבל אתה מדבר על כוונה.
זה מה שאני אומר.
הנסיבות לא אומרים שיש לי כוונה.
זה מה שאני אומר. אז שם באמת במצוות צדקה יש ייחוד. והגמרא מפורש אומרת את זה, על מנת שיחיה בני, אבל זה ייחוד במישור של הכוונה, לא במישור של האמונה. כי אמונה, הגמרא כן מתייחסת לזה כאילו שיש שם, כי מה זה על מנת שיחיה בני או שזכה לחיי העולם הבא? אז יש באמת צדקה, וזה לחלק מהדעות צדקה היא באמת ייחודית בעניין הזה. וזה דין מיוחד שנאמר בצדקה.
אבל יש לצדקה, שאני שלט לכל מצוות בין אדם לחברו, שבין אדם מרגיש מחויב מוסרית אליהם בלי קשרית.
כן, אז אני אומר על כל המצוות האלה. על המצוות האלה אני אומר, זה לא מצווה. זה מעשה טוב אם אתה עושה את זה ככה.
זה לא מצווה.
כן, זה לא מצווה.
אז אם אדם מעל את הבן שלו על מנת שיהיה בריא, זאת אומרת, בגלל שלא יקבל מחלות,
אז הוא לא קיים מצווה.
לא קיים מצווה.
נכון. השאלה אם הבן שלו מהול, זאת שאלה אחרת. זה עוד דיון, אולי צריך להטיף דם ברית עוד פעם. הוא לא קיים מצווה. יש, כמו קידושין, מה שהזכרתי את זה, מישהו שאל אותי, אחרי שכתבתי את המאמר הזה, אז מישהו שאל אותי, תגיד, אז מה עם קידושין של בן אדם שלו? טוב, זה פשוט זוג חילוני. אתה יודע, הבעל מקדש את אשתו, אז אין לו מצווה, אז בעצם הם לא נשואים. אז אמרתי לו, זה לא נכון. אין לו מצווה, אבל החוזה תקף. זאת אומרת, אם הם מסכימים שניהם להיכנס לחוזה כזה, בסדר גמור, אז הם נשואים. מצווה, אם בכלל יש דבר כזה מצוות קידושין, לא, בדיוק זה רק הכשר מצווה, אבל מצווה ודאי שאין לו, נכון? אין חינם. זה שלפעמים יש, צריך להבחין בין הגברה לבין החפצה, כן? לבין השאלה אם האדם קיים מצווה, לבין השאלה האם קרתה איזושהי תוצאה. זה דיון אחר, יכול שהילד יהיה מהול, אבל לאבא אין מצוות מילה. ויכול שגם הילד לא יהיה מהול בתפיסה הזאת. זה יותר מרחיק לכת. טוב, בכל אופן, אוקיי, זה היה לגבי מצוות עשה. ואמרתי בסוף שאני רוצה לעבור ולטעון את אותו דבר לגבי לאווים. לגבי מצוות לא תעשה, אז דבר אחד ברור, במישור הכוונה, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, לא צריך כוונות כדי לא לעבור על מצוות לא תעשה. כשאני לא אוכל חזיר, אז אני לא צריך להתכוון לשם שמיים כשאני לא אוכל חזיר, ולהפך. כשאני אוכל חזיר, אני לא אמור להתכוון לעבירה כדי לחשב כעבריין, אם כי היום אני אסייג את זה קצת. כן, הזכרתי, אני חושב, את הסיפור הזה, המספרה בבני ברק שנכנסתי, אבל הזכרתי שכתוב שם על הקיר, שמי שנמצא כאן שיכוון בחמש מצוות. אחד מהם זה ביומו תיתן שכרו, בל תלין, לא תקיפו פאת ראשכם, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. חידוש מרענן של הספר שצריך להתכוון בלווים, אבל אין דבר כזה, זאת אומרת, זה לא, לווים לא צריכים כוונה לכל הדעות. מה שאני אבל רוצה לטעון, זה שלווים צריכים אמונה. זאת אומרת, שמי שלא מאמין, גם הלווים שלו הם לא לווים, לא רק המצוות שלו הם לא מצוות. זאת אומרת, הוא גם לא יכול לעשות עבירות, לא רק שהוא לא יכול לעשות מצוות. אין, הוא מופקע מהעניין הזה של מצוות ועבירות. עכשיו, כבר אני מקדים ואומר, כי גם על זה היו הרבה תגובות זוהמות, שאני לא מתכוון לומר שאין עניין, זאת אומרת, אז הוא בעצם גוי. זאת אומרת, אין עניין בכלל בזה שהוא יקיים מצוות. יש עניין. יש עניין להביא אותו למודעות, למחויבות שלו, ואז שהוא יקיים מצוות. אין עניין במצוות כשהוא מקיים במצבו הנוכחי. זה פשוט לא מצוות. אולי מעשים טובים, עניין מוסרי יכול להיות, אבל לא עניין דתי. להפך אני טוען. דווקא בגלל העובדה שהמצוות והעבירות שלו הן לא מצוות ולא עבירות, אני גם לא רואה בו עבריין. בניגוד לבן אדם שהוא עבריין, נגיד מי שעובר עבירות להכעיס, לתיאבון, לא משנה, אבל הוא עובר עבירות, אז יכול להיות שמופקעות כלפיו החובות של בן אדם לחברו. כי בעושה מעשה המחר יש רק את החובות של בן אדם לחברו, אבל מי שלא עושה מעשה המחר אין חובות. אבל אני עכשיו טוען שאם הבן אדם הזה לא עכשיו לא עושה מעשה המחר, הוא לא שייך בזה, הוא אנוס גמור. זאת אומרת, זה לא המצוות שלנו המצוות, והעבירות שלנו לא עבירות. אז המחויבות שלנו כלפיו בעינה עומדת, לגמרי. זאת אומרת, זה
קצת מסקנה שבן אדם שהגיע למסקנה שהוא לא מסוגל לעמוד מול היצר שלו, והוא יעשה עבירות כל ימי חייו, עדיף שיעבוד על עצמו חזק כדי לצפות לקרוא את עצמו ללא מאמין.
בדיוק, נכון.
יש שאלה מפורסמת, מישהו נגיד רופא, הוא חייב לעבוד בשבת כרופא. האם מותר לו להחליף עם חילוני שהוא ייקח יום אחר? שרוב הפוסקים אומרים
שאסור לעשות. נכון, אני מקווה להגיע לזה גם בסוף. כן, נכון, בהחלט מה משליך על העניין הזה. טוב, חייל למשל, יש לך תורנות בבסיס בשבת, השאלה אם עדיף שיעלו על זה חיילים חילוניים ואתה תישאר בבסיס.
זו
השאלה. אוקיי, אז איך באמת אפשר לבדוק את הטענה הזאת לגבי להבין? שגם לאווים צריכים אמונה. אמנם כוונה הם לא צריכים, אבל אמונה הם כן צריכים. אז אני חושב שאפשר לבדוק את זה ממש ברובד הלכתי. לא צריך להיזקק לפילוסופיות ולכתבים הגותיים. ובשביל לבדוק את העניין הזה, אני רוצה לגעת קצת בשאלת חיוב החטאת בהלכה. תינוק שנשבע, חיוב חטאת, מה בדיוק, איך בדיוק העסק הזה עובד, ודרך שמה לנסות ולבדוק את זה. כשאנחנו, נקודת המוצא היא בעצם שהתורה מחייבת, לפחות בעבירות מסוימות, אלה שזדונם קראת וסקילה, שגגתם חטאת, וזה אומר בעצם שגם כשאדם עושה עבירה בשוגג, יש פה מימד של עבירה. אם הוא עושה את זה באונס, אז הוא פטור לגמרי. אם הוא עושה את זה במזיד, אז הוא חייב את העונש שהתורה נותנת על זה. אם הוא עשה את זה בשוגג, אז הוא חייב חטאת. זה אומר שבשוגג יש מימד עברייני. זה בעצם הנקודה היסודית שאותה צריך לבדוק, כי בעצם, אני כבר אומר את הקשר אלינו, כי בעצם הטענה שגם אם האדם הוא שוגג, אדם שלא מאמין, הוא לא יודע. אבל בסדר, אבל עדיין יש פה מימד עברייני. זאת אומרת, אתה צריך להבין איך בכל זאת טענתי את מה שטענתי קודם.
רגע, אדם מאמין, לא
מאמין. מה?
אדם מאמין.
טוב, אז זה תרף נראה. אדם שלא מאמין הוא גם סוג של שוגג, הוא שוגג באמונתו. הוא לא יודע שצריך לשמור שבת, והוא לא יודע שיש קדוש ברוך הוא. השאלה היא מה ההבדל. זה בדיוק הסוגיה של תינוק שנשבע.
סוג של אונס,
יצא, יצא. אוקיי, אבל גם זה אונס. ואם אני לא יודע ששבת שצריך לשמור שבת, זה לא אונס, מה ההבדל? אם אי ידיעה היא אונס, אז גם זה. גם זה אי ידיעה וגם זה. רק אי ידיעה יותר רחבה.
למה קיום, עצם קיום החובה לחטאת, שהוא מוכיחה שיש מימד עברייני? בעל קרי, יש לו סט של תיקונים לעשות, למרות שהוא
תיקונים. אין סט של תיקונים לעשות. ההלכה לא מכירה בסט של תיקונים בעל קרי. זה כן, לא תיקונים, לא להגיד את תיקון הברית וכל מיני דברים כאלה. לטבול בסדר, גם תמי צריך לטבול ואין איסור בטומאה, אבל זה לא תיקון, זה החזרת המצב לקדמותו. אגב, לא צריך לטבול. אם הוא רוצה להיות טהור, שיתבול.
בכל פנים, בעצם קיום החטאת לא מוכיח ש...
למה
ש...
לא? ש... מה ההבדל בין זה לבין אונס? חטאת לא מחזירה אותך חזרה, זה לא כמו טבילה. טבילה, היית תמת, טבלת, נהיית טהור.
אתה צודק, הדוגמה לא טובה, אבל בעצם קיום החטאת, במה זה מוכיח שיש ממד עברי, אני לא
יודעת. טוב, כשאתה מביא את החטאת הזה, אתה עושה תשובה. מה זה מוכיח? זה חלק מתהליך של תשובה, הבאת חטאת. מה ההבדל בין שוגג לבין אונס אחרת? ששוגג יש בו מימד של אשמה. באונס אין אשמה, אז אתה לא יכול להיות כלום, אפילו קורבן לא. אז רואים שיש, הכוונה של האדם נוטלת איזשהו חלק בשיקול האם הוא עבריין או לא. אז אם הוא שוגג, אז הוא פחות עבריין כמובן ממזיד, אבל יש פה עדיין איזשהו מימד עברייני. עכשיו השאלה איך...
מקבילה לרשלנות.
מה?
מקבילה לרשלנות.
כן, נכון, בדיוק, איזשהו סוג של רשלנות. עכשיו... השאלה איך מבינים את החיוב הזה של חטאת. באחרונים יש דיון, אמנם לא רחב מדי, סוגיה מאוד מסובכת דרך אגב, חיובי חטאות וחילוקים לחטאות, אחת הסוגיות הכי מסובכות שאני מכיר. יש באחרונים כמה התייחסויות לזה, בעיקר יש באפיק הים בחלק ב', בסימן ה' וסימן ו', הוא היחיד נדמה לי שראיתי שבאמת כמעט שם את האצבע על הנקודה, אבל לדעתי עדיין לא. הוא דן בשאלה מה מחייב באמת את השוגג להביא חטאת. התפיסה המקובלת היא שבעצם הפעולה היא העבירה. ברגע שחיללת השבת, זאת העבירה. רק שאם היית אנוס, אז אתה לא אשם בעבירה. ברגע שאתה שוגג, אז אתה קצת אשם בעבירה, וכיוון שככה, אז אתה חייב להביא קורבן. אם אתה מזיד, אז זה כמובן עונש על מזיד. זאת אומרת שבעצם הפעולה היא העבירה. והכוונה זה רק תנאי כדי שאפשר יהיה לחייב אותך בקורבן. אבל עצם זה שעשית פעולה זאת עבירה.
למה אונס זה לא?
אז למה אונס זה לא? זאת בדיוק השאלה שמתבקשת. אז למה אונס זה לא? אז או שעדיין לא מתקיים התנאי, התנאי צריך שיהיה לך איזשהו מימד של אשמה. אבל העבירה היא עצם זה שעשית את הפעולה. פה לא מתקיים התנאי. מזה אנחנו מגיעים למסקנה אחת, זה מחלוקת בין האחרונים, מגיעים למסקנה אחת שאונס גם הוא בעצם פעולה עבריינית. רק אין שום אשמה, אז אי אפשר להעמיש אותך על זה. לעומת זאת יש תפיסה אחרת, שהיא עונה בדיוק על השאלה הזאת, שאומרת שאונס זה פשוט פעולה שלא מיוחסת אליך. פעולה שהאדם עושה כאנוס, זאת לא פעולה שיש לו חלק בה. תחשבו על מישהו שלוקח אותי וזורק אותי על מישהו והבחור ההוא נהרג. אז זה לא שאני הרגתי אותו באונס, זה לא אני הרגתי אותו בכלל, זה מי שהשתמש בי כמכשיר כדי להרוג. אז פה זה לא פטור, זה לא שיש עליי פטור, אני בכלל לא עשיתי את הפעולה האסורה.
אבל עדיין זו עבירה כן.
הפעולה עצמה היא עבירה. אני אומר, זה שתי אפשרויות, המעלתי פה שתי אפשרויות.
ובשתיהם
הפעולה. לא, עבירה לא של אף אחד, לא שלי.
היא פעולה שלילית, אבל לא שלי.
כן, אבל לא שלי, כן, נכון.
אז... אני חיללתי
שבת
להצלת נפשות.
מה, עוד פעם?
אני חיללתי שבת להצלת נפשות, שמותר. או עשיתי את הפעולה שאוכל לו שבת.
לא, שם זה שאלה גדולה, הדיון אם זה הוטרא או דחויה לכאורה עוסק בזה. דחויה פירושו שהעבירה בעינה, למרות שלא רק שהיה מותר, היית חייב לעשות את זה. אבל עדיין יש פה איזושהי עבירה ברקע שהיית חייב לעבור אותה. והאוטרא לכאורה אומר שאין פה בכלל עבירה. בסדר, אני חושב שזה ניסוח קצת פשטני מדי, אבל זה משאיר את זה לפעם אחרת. בכל אופן, כן, אז זאת התפיסה המקובלת. התפיסה המקובלת היא שהמעשה הוא העבירה, אלא שיש תנאים. זאת אומרת, אם אתה אנוס, אז לא מתקיים שום תנאי. אם אתה שוגג, אז זה מספיק בשביל חטאת. אבל ההנחה הבסיסית היא שזה שעשית תחילת השבת, בלי שום קשר לכוונות, למודעות, לשום דבר, קודם כל יש פה מעשה עבירה. מעשה העבירה הוא חילול השבת. הבאתי עכשיו פעם את הגמרא בנזיר, מי שחשב לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר תלה, אז הגמרא אומרת שם שהוא צריך כפרה. הוא חשב לאכול חזיר, הוא לא רק רשע, הוא גם שלמל. זאת אומרת, הוא רצה לאכול חזיר, ואפילו את זה לא הצליח לעשות, הוא אכל תלה. אז השאלה היא מה דינו של אחד כזה? אז הגמרא אומר שצריך כפרה. בתפיסה המקובלת, אני חושב שזו הקריאה הפשוטה של הגמרא, זה שהוא לא עשה עבירה. כי בסופו של דבר הוא לא אכל חזיר, זה לא משנה שכל המימד העברייני, במובן הנפשי, היה קיים שם. אבל תכלס הוא לא אכל חזיר. אז אין פה עבירה, זאת אומרת, ההלכה מתחילה לדבר איתך רק כשעשית את הפעולה. עכשיו נתחיל לראות איזה כוונות היו לך, עד כמה היית מודע. לא עשית את הפעולה, אין כלום. כפרות אתה צריך, בסדר, תעשה כפורס לפני יום כיפור. אבל זה לא עבירה במובן ההלכתי. יש אמנם הרב מבריסק, אני רק אומר בסוגריים, הרב מבריסק שם בחידושים על נזיר, בסטנסיל, אז הוא כותב שם שזאת עבירה ממש. רק יש זה אתה כתוב שלא נענשים אם אין מעשה. אבל העבירה שלך היא עבירה לגמרי, זה לאו דאורייתא. עברת לאו דאורייתא לגמרי. זה מאוד קשה לקרוא ככה את הגמרא, אני חושב. אבל ככה הוא כותב. טוב, אבל בכל אופן, ההנחה הפשוטה היא שהמעשה הוא העבירה. כן, כשאנחנו תחשבו על ניסיון לרצח. כן, זה בעצם אותו דבר כמו חשב לאכול בשר חזיר. אני לוקח רובה, מכוון למישהו, לוחץ על ההדק, הנוקר שבור. בסדר? אז מה, הכל בעצם מבחינת עד כמה אני רשע מהודר לחלוטין, נכון? זאת אומרת, עשיתי את כל מה שרוצח רגיל עשה. אלא מה? הייתה תקלה שלא תלויה בי, אני שלומיאל.
הוא אנוס,
בדיוק. אז מה קורה במצב כזה? הוא לא רוצח, נכון? מבחינת ההלכה, אם לא עשית את הפעולה, אין עבירה. אז ההנחה המקובלת היא שקודם כל צריך את הפעולה. עכשיו צריך לדון מה היו הכוונות שלך, המודעות שלך, כדי לראות מה תחטוף על הפעולה הזאת שאותה עשית. אבל העבירה זאת הפעולה.
פה זה התוצאה, לא הפעולה.
בדוגמה
של רצח, צריך את התוצאה, לא את
הפעולה. זה נקרא הפעולה, כן. אם הלחיצה על ההדק, אז כן, אז לחצתי על ההדק.
בסדר, אבל לפי ההלכה, זה שירה, והנוקר שבור לא עשה כלום.
נכון.
למרות שבדין הישראלי הוא יכול לשבת 7 שנים בכלא.
בסדר, יש ניסיון לרצח, אבל בהלכה אין ניסיון לרצח, יש רצח. בהלכה המעשה זאת העבירה. בסדר? עכשיו, עוד פעם, צריך כפרה, מפטיר יוינה לא הייתי ממליץ לתת לו.
בסדר, אבל... זה בן אדם מסוכן.
נכון, בן אדם מסוכן, אז תנעל אותו מאחורי סורג ובריח, אבל עונש, במובן ההלכתי, עונש מיטה אין. בית דין מטפל גם אנשים מסוכנים שלא מגיע להם עונש פורמלי. בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. אין בעיה, צריך לטפל באחד כזה. בשביל להתגונן. או אפילו אולי בשביל להניש אותו במובן האנושי, משפטי. אבל הלכתית, הוא פטור. זאת אומרת, הוא לא רצח. הוא נושא את כפיו, באופן עקרוני, אם הוא כהן. כהן שרק את הנפש, כן, לא נושא את כפיו. הוא נושא את כפיו, מבחינה הלכתית. זאת אומרת, הוא לא רצח. לא בטוח שהייתי רוצה להיות בברכה שלו, אבל בסדר. בכל אופן, ההנחה שהפעולה היא העבירה מעוררת שאלה גדולה לגבי מה שנקרא חילוק לחטאות. אם למשל אנחנו עושים את אותה עבירה עצמה באותה שגגה, זאת אומרת אנחנו לא זכרנו שאסור לברור בשבת, ועשינו 5 פעולות ברירה באותה שבת, בסדר? מה קורה במצב כזה? אם אנחנו חייבים 5 חטאות או 1? לא, חייבים 1. אין מחלוקת. חייבים 1. כן, תחילת פרק כלל גדול, יש גם בקריטות, בכל מיני מקומות. מה, למה? אם באמת הפעולה היא העבירה, והכוונה או השגגה, זאת אומרת, שזה לא אונס, אני מתכוון בתור כוונה, זאת אומרת, שזה שאתה שוגג, זה רק תנאי, כי בלי שאתה שוגג אי אפשר לחייב אותך על הפעולה, אבל אתה חייב על הפעולה, אני חושב שזה היה צריך להיות 5 חטאות. כי עשית 5 פעולות, ובכולן התקיים התנאי של שגגה, נכון, זאת הייתה אותה שגגה, אז מה? אבל עדיין אתה חייב 5 חטאות.
אתה אמרת שהחטאת הוא חלק מהתשובה.
אוקיי, אז מה?
אז התשובה היא לא על הפעולה, התשובה הוא בעצם על הכוונה.
טוב, אז זה, אז זה, אז למה? כי העבירה היא הכוונה. אז אתה חוזר מה, אתה חוזר בך מההגדרה הראשונית. אני אגיע לזה עוד רגע. אני גם רוצה, אני רוצה להגיע לשם, אבל אני חושב שאז אתה מוותר כבר על זה שהפעולה היא העבירה. אז לכאורה היה צריך להיות פה 5 חטאות. כי הוא עשה 5 עבירות, כולנו עשה בשוגג, לא באונס. התנאי שהוא יהיה שוגג מתקיים. אז הוא צריך לתת 5 חטאות, אבל צריך רק אחת. אז פה נכנס אפיק הים שהבאתי קודם. אפיק הים מציע כמה אפשרויות. הוא אומר, אפשרות אחת שבדיני חטאת, אם זה נעשה בשגגה אחת, אז למרות שיש פה 5 עבירות, החטאת על הראשונה מחפרת על כולם. יש דין כזה בדיני החטאות. שאם אתה מביא חטאת אחת, ואין חילוק מבחינת השגגות, זאת אומרת, זה נעשה הכל באותה השגגה, אז חטאת אחת מחפרת על הכל. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שהוא אומר שאם לא נזכרת באמצע, זה נחשב מעשה ברירה אחד. ולא 5 מעשי ברירה. ואז באמת יש פה רק עבירה אחת. העבירה היא הברירה, אבל אם ההיזכרות באמצע מחלקת את הפעולות והופכת אותן ל5. אם לא נזכרת באמצע, יש איזשהו דין כזה, לא כך ברור למה, שזה פעולה אחת.
וזה תנאי
בגמרא? מה? כן, משנה. משנה בתחילת כלל גדול.
שהוא חייב
שלא להיזכר בין לבין? כן, כן.
אפילו זה
מתפרס
על
פני
כמה שבתות.
מה? לא, כמה שבתות, שנייה, אני אגיע לזה עוד רגע. באותה שבת אני מדבר.
אז איך אתה מסתדר
למה? רגע, אני עוד לא אמרתי, אז שנייה, אחרי שאני אגיד אני גם אנסה להסתדר.
אבל אפי קיים לא מסתדר.
למה?
כי הוא אומר שאם כל עוד שלא נזכרת זה נחשב חטאת אחת.
אז ככל שהימים מחלקים. אז אני אגיע לזה עוד רגע. אני אגיע לזה עוד רגע. אז אלה שתי האפשרויות שהוא מעלה, הוא מביא רן בנדרים בדף י"ז, שהוא הרן דן שם מה קורה אם מישהו נדר נזירות בהנחה שהוא יאכל משהו, לא משנה, יאכל לחם. אז הוא אומר שכל, הרן אומר שכל כזית שהבן אדם אוכל הוא חייב עוד נזירות. זאת אומרת, הוא נזיר 5 פעמים, הוא אכל 5 זיתים. למשל, אם הוא הפר את נזירותו, נטמע או משהו כזה, צריך להביא 5 קורבנות, על 5 נזירויות. ואז הוא מסביר את זה, תראו איך הוא מסביר את זה. הוא מסביר את זה ככה. שימו לב, לא מדובר פה בכלל בהקשרים של עונש ושל קורבן חטאת. לא קשור בכלל. זה הנקודה, לכן זה חשוב הרן הזה. אז הוא אומר, כיוון דאמר, הרי אני נזיר, חד עדית בתרתי וכו', הוא מסביר את הגמרא, ואחי פירושה, ונראה בעיניי, דלאחי באינן, דליטרו בי בין כל זית וזית. צריך שיתרו בו בין כל זית וזית, שאם הוא יאכל עוד זית, הוא יהיה עוד פעם נזיר. זאת אומרת, אם הוא אוכל את זה בלי שיתרו באמצע, אומר הרן, אז זה לא כמה נזירויות, זה נזירות אחת. משום דלא עדיף האכילות הללו להתחייב עליהן נזירות, כשתלאו בהן, מלהתחייב עליהן קורבן ומלכות כשנשבע, שלא יאכל כיכר זו. וכשם של להתחייב קורבן ומלכות, באינן חילוק בין כל זית וזית, אי למלכות בהתראה, אי לקורבן בשתי העלמות, החנני כשתלה נזירות בהם, באינן שיהיו התראות מחלקות. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר שברור שצריך להתרות בו בין כל זית וזית אם הוא אוכל אותם באופן רצוף, ולא יתרו בו באמצע, אז הוא חייב רק נזירות אחת, כי זה בדיוק אותו דבר כמו חיוב עונש. כן, מלכות נגיד על, 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 על אכילה, מי שנדר אז הוא חייב מלכות, או קורבן על שגגה.
מה פתאום צריך בכלל התראה על נזירות?
מה? לא צריך התראה על נזירות, אבל הוא אומר, זה בדיוק הנקודה, לכן הרן הזה הוא אינדיקציה לעניינינו. בעיקר הדין לא צריך התראה על נזירות, מה זה קשור להתראה? הוא אומר, אם אתה אוכל את 5 הזיתים בבת אחת, אתה אכלת זית אחת, לא 5. אז אתה נזיר פעם אחת.
לא הבנתי מה פה עם הנזיר,
עוד פעם, הנזיר אומר, אני אהיה נזיר אם אני אוכל כזית לחם. בסדר? עכשיו הוא אכל חמישה זיתים, לא פעם אחת. הוא אכל חמישה זיתים.
זה סתם נזירות 60 יום.
אז מה?
הוא צריך להיות נזיר
150 יום.
כן, בדיוק, לא משנה, צריך להיות מספיק נזיר.
צריך גם להפיק
לנרפות. כן, אבל הוא צריך להיות כמה פעמים נזיר, בסדר? על כל זית שהוא אוכל צריך להיות כמה פעמים נזיר. אומר הרן... איך
הפרה יכולה להיות פה?
שדע לך שאתה הולך להיות נזיר על עוד זית שאתה אוכל. זה לא התראה לעונש.
למה צריך את זה בכלל?
בסדר, אני עכשיו מסביר. זה לא התראה לעונש. זה התראה שבלעדיה הוא לא יהיה פשוט עוד פעם נזיר. זה בכלל לא שייך לעונש, זה שייך לנדר, הוא נדר, זה הכל. מותר לנדור, אין שום בעיה עם המעשה הזה, הוא לא צריך לקבל אנשים על זה. כל השאלה זה כמה פעמים נזיר הוא יהיה,
ואם נכון? ואם לא יתרו בו ולא אמרו לו
כזה את הראשון? פעם אחת הוא יהיה נזיר. לא. זה מה שהוא אומר. עכשיו למה?
הראשון לא צריך לטעות בכלל.
מה? על הראשון לא צריך לטעות.
מה ההבדל?
אוקיי, אז אני אסביר.
כן. למרות שפה זה קצת שונה מהרכיב של חטאות, כי פה הוא אומר על כל זית שאני אוכל.
לא, הוא לא אומר על כל זית. אם אני אוכל זית, אני אהיה נזיר. אבל אני נזיר אם אוכל. אפילו לא בטוח שהוא אומר זית, רק אכילה זה זית.
סליחה, כן. בכלל ברור, אני רואה לי המציאות, למרות שלא נהוג לדבר עליה, הרי הוא יותר מוכן תדיר.
לא, כל עוד הוא לא הפסיק. רגע שהוא אומר עד כאן, זהו, אני אוכל היום, או משהו כזה. בסדר, אנחנו ברור שבאיזשהו מקום אנחנו נחתוך את זה. אבל אתה יודע מה, גם אם לא, אז כל החיים. בסדר, הוא לא נזיר על כל כזה את
שוכר. בן אדם כמוך וכמוני אוכל יותר זיתים, מי שיש לו כולות שלו 30 יום בחיים שלו.
אבל לא לכם.
אז זה לא מסתדר בכלל.
מה הבעיה? אז הוא לא יספיק לעשות את כל הנזירויות שהוא חייב, אז מה הבעיה?
מה, לחם קימל.
זה טכני, זה בסדר, זה יכול להגיד את הנדר אחרי יום. זה לא, או שהוא אמר רק ליום הזה. בסדר, אם אני אוכל זית ביום הזה.
איך יכול לדמות את זה בנדרים הולכים אחרי לשון בני אדם?
אוקיי.
כאן זה כל תלוי בלשון בני אדם. חטאת זה דבר
לגמרי. אני אסביר קודם כל את מה שהוא מדמה ואז נראה. תראו, מה שהוא בעצם אומר, באמת הרי לא צריך התראות בשביל להיות נזיר. לא צריך התראות בשביל לעבור או לא לעבור אל נדר. צריך התראה כדי להיענש. אבל פה לא מדובר על אנשים, מדובר על זה שהוא יהיה נזיר, זה הכל. מותר להיות נזיר, מותר לנדור את זה, הכל בסדר, מה זה קשור להתראות? הר"ן אומר, זה לא יותר גרוע מאשר ההתראות שנדרשות בשביל להניש. נגיד אם מישהו אוכל כזית חזיר, אז הוא חייב מלכות. אם הוא אוכל חמישה זיתים חזיר, אז אם לא הייתה התראה בין זית לזית, הוא חייב מלכות פעם אחת. אם הייתה התראה בין זית לזית, אז הוא חייב מלכות על כל פעם. שיתרו בו. אז אומר הרן.
לא, אבל פה גם על הזית הראשון צריך התראה.
נכון, נכון, אבל פה לא.
פה לא.
רגע, עכשיו, אותו דבר עם השגגה. הוא אומר, בשגגות, אם מישהו אוכל בשוגג חלב, נגיד, שזה צריך שיגתו חטאת, אז צריך שהוא ייזכר אחרי כל כזית חלב שאסור לאכול חלב, ישכח את זה שוב, יאכל עוד פעם את החלב, או שישכח שזה חלב, לא משנה, אבל צריך להיזכר ולשכוח כל פעם בשביל להתחייב בקורבנות. אז גם לעניין מלכות וגם לעניין קורבנות צריך חילוק, חילוק לחטאות או חילוק למלכות. הר"ן משום מה, ואני מסכים עם כל השאלות שאלו כאן, אבל הר"ן טוען, אותו דבר יהיה גם לגבי המקרה הזה, למרות שהוא לא קשור בכלל לעונשים ולא קשור לכלום. אומר אפיקיה, מה רואים ברן הזה? רואים ברן הזה שההתראות שנדרשות על כל זית, לא קשור להתראה הראשונה, ההתראות שנדרשות בין זית לזית, או ההיזכרות שנדרשת בשוגג, בין כל זית לזית, הוא נועד כדי לחלק את הפעולות זו מזו, כדי להפוך אותן לחמש פעולות ולא לאחת. אז אם זה ככה, אז גם בנזירות, אם הוא עושה פעולת אכילה אחת, הוא יהיה נזיר פעם אחת, בשביל שהוא יהיה נזיר כמה פעמים, צריך שזה תהיינה כמה פעולות. מה רואים? שההיזכרות בשוגג או ההתראה במזיד תפקידם לחלק את הפעולות זו מזו. זאת אומרת שאם אתה, נגיד, דיברנו על אכילת חמישה כזיתים חלב בהיעלם אחד, כן, שלא נזכרתי, שאלתי למה לא חייבים על זה חמש חטאות? הרי בסך הכל הוא עשה חמש פעולות אסורות, למה לא חייבים על זה חמש חטאות? הוא אומר בגלל שהלכתית זה נחשב כפעולה אחת. אם אין משהו שמחלק בין זית לזית, זה נחשב כפעולה אחת. וכיוון שככה, אז אתה חייב פעם אחת. שימו לב, עדיין התפיסה היא שהעבירה היא הפעולה. אתה חייב על הפעולה. כל השאלה זה כמה פעולות היו כאן. השאלה אם הייתה פה פעולה אחת או חמש פעולות. ההיזכרות או ההתראות בין כזית לכזית, תפקידם לא נוגע בכלל לשאלת העונש ולשאלה עד כמה הוא מזיד. לא קשור לשום דבר. זה קשור לשאלה כמה אכילות היו פה. כמה פעולות עבירה עשית. הדברים האלה מחלקים את פעולות העבירה.
זאת
אומרת, אם נגיד במקום הכרעות היה שהוא בירך בקעת המזון, גמר את הארוחה והולך ואוכל עוד, עוד זית אחר כך.
תיאורטית זה היה יכול גם לחלק. תיאורטית, אבל זה לא יחלק. ולעניין חטאות זה לא מחלק. אבל לא, כן, בצודק ברמה העקרונית. ברמה העקרונית, אם יהיה משהו אחר שיחלק את המקרים זה מזה, לא צריך שהמשהו הזה יהיה קשור לאשמה שלו, או, או להשגגה שלו. זה לא, צריך, למשל, תמחויים מחלקים, אם הוא אוכל זה מכלים שונים. מחלוקות, אבל תמחויים מחלקים, זו אותה הסבדה, אבל התמחוי מחלק, למה? כי זה פעולות אכילה שונות. אז רואים שהתפיסה של הרן זה שכל, ברור שהחיוב הוא חיוב על הפעולה. כל השאלה זה כמה פעולות עשית. ההיזכרות בין לבין בסך הכל אומרת כמה פעולות עבירה עשית, וזאת באמת מסקנתו של האפיקי ים. טענתו היא שלפחות לרוב הדעות, הוא מביא בזה קצת מחלוקות, אבל לרוב הדעות הפעולה היא המחייבת בחטאת, וכאשר יש חמש פעולות שונות באותו העלם, בשגגה אחת, בלי להיזכר באמצע, זה חייבים פעם אחת פשוט בגלל שהפעולות נחשבות כפעולות פעולה אחת, הן לא מחולקות זו מזו, זה הכל. הדבר הזה מביא להמון סיבוכים בסוגיית גרירה, מי שמכיר, לא משנה, שסוגם כסוגיה מאוד מסובכת בעניין הזה של חטאות, זה לא פשוט הנושא הזה, ולדעתי זה גם לא ההסבר הנכון בסוגיה הזאת. מה זה לא הנכון? זאת אומרת, הר"ן כנראה כך למד, אבל די ברור מכמה ראשונים, ברש"י, ברמב"ם, אפשר להראות בצורה מאוד ברורה שהם לא למדו כך. וההסבר הרבה יותר פשוט לכל סוגיית החטאות, זה אני חושב שזה רש"י והרמב"ם, שהסיבה לזה, אם אתה אוכל חמישה כזיתים בשגגה אחת, בעלם אחד, אתה חייב חטאת אחת בגלל שהחטאת באה על השגגה, לא על המעשה. ההנחה היא שבהלכה המעשה הוא העבירה. עכשיו, אם אתה שוגג או לא שוגג, זה תנאים. האם אפשר לחייב אותך למעשה הזה או לא? מה פתאום? בשוגג, מה שאתה שוגג, מה שלא ידעת, על זה אתה מביא את הקורבן. לא שזה תנאי, אתה מביא את הקורבן על זה שחיללת שבת. יש תנאי שתהיה שוגג. לא, לא. אתה מביא את הקורבן על זה שלא ידעת. על זה אתה מביא. עכשיו תראו, זה נורא פשוט. ברגע שיש חמישה, אכלתי חמישה כזיתים בהעלם אחד, למה אני חייב חטאת אחת? כי פעם אחת שכחתי, על כמות השכחות קובעת את כמות החטאות, זה הכל.
אבל אחרי הבעיה למשל שלטת של בורר, שעושה כמה שבתות שונות.
לא, רגע, וכמה שבתות שונות תרף נראה.
אנחנו
נאמי, זה באמת יהיה, וכמה שבתות שונות אם הוא לא נזכר באמצע, אני טוען שהוא יחייב חטאת אחת.
רק אחת.
כן.
למרות שרוב...
רש"י כותב את זה על המשנה בשבת, זה כלל גדול, ותוספות מקשה עליו, אבל זה בדיוק הנקודה, אני חושב שזה מה שרש"י אומר.
באמת, אני חושב שפה דבר לא מובן. אדם שלא ידע דבר, הוא לא מחליט, הוא מגיע לידי חטא. רק אם הוא מגיע לידי חטא, עד מביא את הקורבן.
נכון.
מה הקשר לזה?
לא, ברור. אם הוא לא עושה את הפעולה, הוא לא מביא קורבן. אבל בדרך כלל מבינים שהפעולה היא העבירה והשגגה היא תנאי. ואני אומר הפוך. השגגה היא הדבר שלו מביאים את הקורבן, רק בלי שזה בא לידי ביטוי מעשי, בלי שהוא עשה את הפעולה אחרי השגגה הזאת, הוא לא חייב את הקורבן. רק בגלל, אבל זה מהווה תנאי. העבירה עצמה זה השגגה, זה זה שהוא לא ידע.
אתה
אומר
פה משהו אחר, הרי אמרת בהתחלה, שאלתי אותך, למה הבאת החטאת? זה מלמד על מימד עברייני, ואמרת לי כן, אוקיי, קיבלתי. אם העבירה היא השגגה, אתה גם טוען עכשיו שהשגגה עצמה יש בה מימד עברייני.
נכון.
וזה שאני לא יודע, הלכה נידחת,
ברור.
יש בזה מימד עברייני,
נכון.
גם אם לא עשיתי...
והרמב"ן כותב פרשת ויקרא. כן, זה הסבר מקובל. זה לא חידוש שלי. זה דבר מוסכם, פחות או יותר מוסכם. מה שאני טוען, נכון, זה מה שאני, אני רק טוען שהעבריינות זה עצם השכחה. את הרמב"ן אפשר היה להגיד לא, אתה המעשה הוא המעשה העברייני, אז למה אתה לא נחשב אנוס, למה אתה מביא קורבן? כיוון ששכחה יש בה ממד עברייני. אתה מבין? זה מוסכם, זה לא חשוב למה שאני אומר כאן, זה כולם מסכימים. אני טוען לא רק שאני מביא ממד עברייני, זאת העבירה שעליה מביאים חטא. לא שזה תנאי לזה שאני אביא על המעשה, הפוך. אני מביא על השגגה. צריך שיעשה מעשה, כי בלי שיש איזה ביטוי מעשי, לא מתחייבים קורבן חטא. אבל זה רק, זה התנאי. התנאי הוא שיהיה מעשה, לא התנאי הוא השגגה.
אבל למה שלא אביא קורבן חטא, בלי שיהיה לזה ביטוי
מעשי? על מה? המחשבה שהוא לא ידע?
כן, אני מביא מחשבות. קודם כל זה לא מעשי. זה לא מעשי, כי כל פעם שאני שוכח משהו, אני אביא קורבן חטא. אי אפשר להגדיר את זה, איך אתה יודע מתי שכחת וכמה פעמים שכחת ונזכרת, כל פעם שאתה עושה איזושהי אווירה, זה ידוע, יש אנשים שרואים את זה גם, או אתה רואה את זה, זה דבר חד וברור, אתה שואל את עצמך, רגע, זה באותה שגגה כמו שהייתי קודם, או שכבר נזכרתי בינתיים, זה הרבה יותר קל לנהל את העניין, לפחות באופן הזה. אולי יש גם מעבר לזה, אבל לפחות זה, אוקיי? עכשיו, איפה אני רואה את זה? תראו, יש משנה בתחילת פרק כלל גדול בשבת, שימו לב, זה נגד שני הצדדים של אפיקי ים, אני רק רוצה להבהיר. הצדדים של אפיקי ים, הוא מעלה את שתי האפשרויות הבאות. נגיד שאכלתי חמישה כזיתים של חלב בהלם אחד. אפשרות אחת זה שהקורבן חטאת על החלב הראשון מחפר על כל החלבים, בגלל שלא הייתה זה דין בקורבנות שגגה. האפשרות השנייה זה שהפעולה נחשבת כפעולה אחת, אז לכן צריך להביא רק קורבן חטאת אחד.
הכל נובע מאותן אחת יסוד
שהפעולה היא המחייבת בקורבן. זאת אומרת, זה הוא מניח את שתי האפשרויות, הוא מוכיח מהר"ן כמו אחת מהשתיים, אבל גם האפשרות השנייה שלו מניחה שזה באמת התפיסה המקובלת. אבל כשחושבים על זה רגע, על כל הלכות החטאת במשקפיים האלה, אתם תראו שהכל מסתדר, לא צריך את כל הפלפולים האלה, שהפעולה הופכת להיות פעולה אחת. או שיש איזשהו דין בקורבן חטאת, שהקורבן חטאת על הזית הראשון, מחפר על כל הזיתים אם לא הייתה היזכרות בהם. לא, לא צריך להגיע לזה. החטאת הוא על השגגה, זה הכל. הכי פשוט שבעולם. וכך רש"י מפרש על המשנה בפרק כלל גדול. כלל גדול אמרו בשבת, כך אומרת המשנה. כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. היודע עיקר שבת. כן, זאת אומרת, אם הוא לא ידע בכלל שיש שבת בתורה. בסדר? והוא עשה הרבה מלאכות, בהרבה שבתות, הוא חייב חטאת אחת. למה? מאוד פשוט כמובן, כי יש פה רק שגגה אחת. היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, ואת הוא יודע שיש שבת בתורה, הוא עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת. חטאת אחת, על כל שבת ושבת, לא על כל מלאכה בכל שבת. אלא על כל שבת חטאת אחת. לא ברור פה מה הוא ידע ומה הוא שכח, המשנה לא אומרת בפירוש, אבל בסיפה היא אומרת, ומתוך זה אפשר להבין את המציאתה. היודע שהוא שבת, זאת אומרת שקודם הכוונה היא כנראה שהוא לא ידע שזה שבת, נכון? כי עכשיו מתחילים לדון בזה, זאת אומרת, אז קודם מדובר למה הוא מביא כמה חטאות על כל שבת?
השגגה
היא שגגת שבת ולא שגגת מלאכות. זאת אומרת, הוא שכח שהיום שבת, אבל הוא ידע שבשבת אסור לעשות את כל המלאכות האלה. שבת הבא הוא עוד פעם שכח ששבת, אז עוד פעם הוא ידע שכל המלאכות, לכן הוא מביא חטאת אחת על כל שבת. עוד פעם מספר השגגות, נכון? עכשיו, היודע שהוא שבת, עכשיו כבר זה שגגת מלאכות, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. זאת אומרת, הוא יודע ששבת זה שגגת מלאכות. הוא חייב על כל מלאכה ומלאכה. על כל מלאכה ומלאכה בכל שבת, או על כל מלאכה ומלאכה בכל השבתות. בכל שבת, למה?
כי זה כמו חומר במקרא הקודם.
למה?
הוא שכח שבת, שהיום שבת, אבל יודע שיש שבת, למה הוא מביא על כל אחד מהם?
מביא רק אחד.
כי זו לא את השגגה.
ברור, כי זה שכחות שבת שונות, אבל פה הוא יודע ששבת היום, הוא רק שכח את המלאכות, זאת שגגה אחת. אז רש"י פה במקום כותב, אני מביא את זה מהתוספות שחולק עליו, פירש בקונטרס, אף על פי שלא נודע לו בינתיים, אמרינן ימים שבינתיים הווה ידיעה לחלק, שאי אפשר שלא שמע בינתיים שאותו יום שבת היה, אלא שלא נזכר במלאכות. הוא מדבר על המציאתה. אבל כשאתה שכחת ששבת היום, אז אתה חייב קורבן חטאת על כל שבת ושבת. רש"י מסביר למה על כל שבת ושבת, בגלל שבינתיים היו שישה ימי חול, מה מישהו לא יודע שיש יום חול באמצע, אין ספק שאתה באמצע כבר מבין איפה אתה נמצא, ואם שבת הבא עוד פעם שכחת, זה עוד שכחה. זאת אומרת, רש"י שאומר לנו, במציאתה, שכשהוא שוכח שהיום שבת, ושגגת שבת וסדון מלאכות, אם הוא שוכח שהיום שבת, ושוכח בשבת הבאה שהיום שבת, ולא נזכר באמצע, זה יהיה חטאת אחת, נכון?
זה לא מדובר במקרים כך, שנגיד, הימים שלו הם זזו, נגיד שהוא חושב שהכל הימים יום אחד
כזה. בדיוק, רש"י אומר שלא, אם יהיה מצב כזה, אחד שמי שהולך במדבר, כן, הימים שלו זזו, הוא יהיה חייב חטאת אחת, לפי רש"י. בדיוק הנקודה. ותוספות על זה תוקף אותו, מקשה כל מיני קושיות, והוא מתרץ בסוף, חולק על רש"י, והוא אומר בסוף ש... הכנה מגבי שבת, אף על פי שלא שמע ימי היתר שבינתיים, הוויין ידיעה לחלק, דגזרת הכתוב היא שתהה שמירה לכל שבת. עוד פעם הוא נכנס לגזרות הכתוב, כי זה משהו פה לא הגיוני. אבל הוא אומר, יש גזרת הכתוב, שלמרות שהוא לא נזכר בימים שבין שבת לשבת, עדיין יהיה חייב חטאת על כל שבת ושבת. למה? כי הימים מחלקים, הבאתי קודם שתמחויים מחלקים, יש איזשהו, זה נחשב שני דברים שונים, ולכן אתה חייב שתי חטאות. אבל תוספות עצמו מבין שיש פה איזשהו דוח, הגזרת הכתוב, וזה, כי יש לו קושיות, הוא לא מסתדר עם זה. רש"י מסתדר עם הקושיות, הרמב״ם הולך בעקבות רש"י גם כן, והרמב״ם גם כן כותב שלפי מספר השגגות כך מספר החטאות. ולכן אני חושב שההסבר הפשוט ברמב״ם וברש"י, זה שבאמת את השגגה מביאים, על, את הקורבן מביאים על השגגות, לא על הפעולות. צריך שיהיה ביטוי מעשי לשגגה כדי שתתחייב קורבן. אז אתה צריך שתהיה פעולה, אבל השגגה, הקורבן בא על השגגות. עכשיו, נחזור לענייננו, זה רק רקע. נחזור לענייננו. מה קורה במקרה של בן אדם שלא מאמין? אז הוא בעצם נכנס לקטגוריה של שוגג. כמה שגגות יש לו? אחת לכל היותר, נכון? הוא בכלל לא יודע שיש קדוש ברוך הוא, שהיה מעמד הר סיני, או לא יודע, לא מכיר בזה, לא משנה. אז יש לו בעצם שגגה אחת. זה כמו שוכח עיקר שבת.
אבל למה להגדיר את זה כשגגה?
או, עכשיו פה זה באמת נקודה עדינה.
בן אדם שיושב איתך ומתווכח, ואתה מסביר לו שיש וככה וככה וככה, הוא אומר, שמעתי אותך, לא מקבל, לא השתכנע, לא מאמין.
אז מה זה צריך להיות?
האם זה שגגה?
ולא? אלא מה? אונס או מזיד? אתה אפשר לקחת את זה שני הכיוונים.
זהו.
אוקיי, אז אני חושב שזה אונס ברמה העקרונית. אני חושב שהדבר הזה הוא אונס, וכמו שאמרתי לכם קודם, שמי שלא מאמין, המצוות והעבירות שלו, זה לא רלוונטי, מצוות צריכות אמונה, הוא אנוס גם הוא מופקע מכל העניין הזה. בגמרא...
החילוק הוא לא מאמין או לא מאמין, יש המון אנשים, אתה פוגש אותם בארץ.
לא,
אני אדבר... מאמינים עקרונית, אבל לא אומרים
איך... אמרתי שאני אדבר בהמשך על סוגי האנשים. כרגע אני מדבר באיזושהי צורה תיאורטית, על איזשהו ארכיטיפ מסוים, בסדר? איזשהו מישהו לא מאמין. לא מקבל את מעמד הר סיני בכלל, אולי את קיומו של הקדוש ברוך הוא אפילו. אחרי זה נראה את מקרי...
זה גם ממחשבתי, זאת אומרת, אין פה שום נגיעות שאולי זה שיקול דעת שלו, שהוא מתווכח איתך, אולי יש לו איזה נגיעות שמשפיע עליו.
יכול להיות, ואולי לא.
לא, נכון, נכון. אז, אבל אולי זה גם כן, זאת אומרת, הוא באמת, הוא שומע מה שאתה
אומר. אז בוא, בוא נשאיר את הדיון הזה כשאני אגיע לסוגי הלא מאמינים. כרגע אני רוצה לדבר על המסגרת העקרונית. נגיד שיש מישהו, אליהו הנביא בא אליי, הוא אמר לי, האיש הזה לא מאמין בכלום. אני יודע, שלום, מה אני אמור להתייחס אליו? אחרי זה נראה איך אנחנו מתייחסים לאנשים קונקרטיים, אנשים ריאליים. בסדר? לגבי תינוק שנשבע, ככה מקובל לפחות היום לראות אנשים חילוניים, למרות שהיום כבר נורא מתקוממים כנגד הסיווג הזה, שלא בצדק, זה סיווג פשוט, שהוא תינוק שנשבע. מה הכוונה תינוק שנשבע? מישהו שגדל בתוך אטמוספירה שאין לו, אין לו שום אהבה מינה לך להסתכל על זה. זאת אומרת, זה לא, זה נשמע לא מופרך לגמרי, זאת אומרת, זה לא, כל העסק הזה נשמע איזה שטות של קבוצת אנשים מוזרה. אז, 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 אז הוא תינוק שנשבע. מה זה אומר תינוק שנשבע? יש מחלוקת המוראים, שם בדף הבא, בכלל גדול. רבי יוחנן וריש לקיש אומרים שהוא פטור מהכל. לא חייב להביא שום חטאת, הוא אנוס. ורב ושמואל אומרים שהוא חייב חטאת, ולפי רוב הראשונים חטאת על כל סוג איסור. חייב חטאת על כל סוג איסור. על כל סוג, לא כל פעם שהוא עבר את האיסור, אלא על כל סוג. זאת אומרת, צריך להביא את מספר החטאות שיש בתורה. את מספר החטאות שיש בתורה. השאלה היא איך מתייחסים לזה. אז לפי רבי יוחנן וריש לקיש, נדמה לי שהתמונה מאוד ברורה. זאת אומרת, שבעצם יוצא שתינוק של נשבע הוא באמת, אין, הוא אנוס גמור, אין לו, הוא לא עושה שום דבר. העבירות שלו הן לא עבירות, המצוות שלו הן לא מצוות, הוא פטור מחטאת, הוא לא, אין כלום. אבל ההלכה אנחנו פוסקים כמו רב ושמואל. ורב ושמואל סוברים שהוא כן חייב להביא חטאת על כל סוג עבירה. ובעצם ההנחה היא שיש פה תרי"ג שכחות, כן? זאת אומרת, כל
לא תרי"ג, לפי מספר החטאות.
כן, החטאות, אבל לא, יש לו תרי"ג, רק על חלק מהם חייבים חטאת. זאת אומרת, אז הוא לא יודע כל אחד ואחת מן המצוות. זה נחשב כאי כי כמה אי ידיעות, וזה צריך לזכור. שכשאנחנו מדברים על שכחת שבת וסדון מלאכות, זה נתפס כשכחה אחת. אתם יודעים על זה חטאת אחת, אני אומר כרגע בשבת אחת, נעזוב את השבת הבאה. בשבת אחת, שכחתי שהיום שבת, כל המלאכות שאותן עשיתי מחייבות אותי חטאת אחת. יש פה, כמו שהסברתי קודם, שגגה אחת, שכחתי שהיום שבת. אבל המלאכות בשבת הן לא עבירות שונות, הן אותה עבירה. יש חידוש במלאכות שבת שהן חלוקות לחטאות. למרות שכולם יוצאות מלא תעשה כל מלאכה. זה עבירה אחת. אז שם, למרות שיש 39 מלאכות שהוא עשה באותה שבת, נגיד אם הוא הצליח לעבור על כולם, הוא עדיין יביא רק חטאת אחת. אבל מה יקרה אם הוא יאכל חלב ודם ויחלל שבת, והוא שכח שהתורה ניתנה באיזשהו יום. בסדר? אז הוא יביא על כל איסור ואיסור. צריך להיזהר. זאת אומרת, באופן עקרוני, אין דבר כזה לשכוח הכל. לשכוח הכל פירושו לשכוח כל אחד מהסעיפים. זה נקרא לשכוח הכל. בשבת יש. למה? כי בשבת 39 המלאכות הן כולן תוצאות של הזהרה אחת, של פסוק אחד. אז לכן כל ההפך, החילוק לחטאות הוא החידוש. אבל ברגע ששכחת את לא תעשה כל מלאכה, זאת שכחה אחת. זה לא יותר משכחה אחת.
זאת אומרת, אם זה שבת ויום טוב באותו יום?
אז זה שניים. יום טוב אין חטאת, אבל כן, זה שניים. יום טוב ומלכות. בכל אופן, אז הבעיה שאנחנו פוסקים להלכה כרב ושמואל. ורב ושמואל אומרים שתינוק שנשבע הוא לא אנוס, הוא חייב חטאת. אבל שימו לב, לפי מה שאמרתי קודם, מה יוצא פה. אני אמרתי שהוא חייב חטאת על מה? על זה שהוא לא ידע. על השכחה. לא על הפעולה שאותה הוא עושה. עכשיו נניח, תיקח בן אדם, כן, נדבר, נחזור ללפני עיוור, להכשיל חילוני בעבירה. בסדר? תיקח בן אדם חילוני, שלא יודע שאסור לנסוע בשבת, או לא מסכים שאסור לנסוע, לא משנה, כן, זה נקרא אצלי לא יודע. ואתה מכשיל אותו בנסיעה בשבת, אתה מזמין אותו אליך הביתה. בסדר? לא בשביל להחזיר אותו בתשובה וכל התירוצים הרגילים. אתה מחזיר אותו כי אתה רוצה לדבר איתו, לאכול איתו והוא נחמד לך איתו, הוא חבר שלך. בסדר? אתה מחזיר אותו בשבת והוא נוסע אליך בשבת. האם עברת לפני עיוור? אני טוען שלא. למה לא? בגלל שהרי העבירה שבזה זה זה שהוא לא ידע. אני לא גרמתי לו לא לדעת. אני גרמתי לו בסך הכל לעשות עוד פעולה שמממשת, שזה מופיע בעולם, היא הידיעה שלו. אז לכל היותר, אז אני בסך הכל מחייב אותו חטאת. אבל הראו את החטאת הזאת כבר חייב מזמן. זאת אומרת, הוא כבר עשה גם את הפעולות האלה בלי קשר אליי. אז להוסיף עוד פעולה באותה שגגה, לא עשית כלום. אין לזה שום משמעות. כל הבעיה היא רק זה שהוא לא יודע.
אבל יש גם עניין של לא להרבות חטא.
אבל אין, לא ירבה את החטא. לא יהיה בית החטא, כי זה לא חטא, זה הנקודה. החטא הוא לא הפעולה, לכן צריך לצאת מהראש הרגיל. אנחנו רגילים לראש הזה שאומר שכל פעולה של חילול שבת היא חטא, עכשיו צריך לבדוק האם אני אנוס או לא, אני אומר שלא. בהקשר של השגגות זה לא הפעולות הם החטאים. החטאים זה המודעות לפעולות וכמובן ביצוע בפועל. זאת אומרת, בלי שקילת השבת בפועל זה לא נקרא, זה לא מספיק בשביל להתחייב חטאת.
הבעיה תהיה אם עדיין הוא לא עשה פעולה לפני כן על אותה שגגה.
אז אני אומר, אם הוא לא עשה פעולה אחרת...
אז אנחנו חיים אותו בחטאת. בגיל 13 מצאת אותו, פגשת אותו
בערב. אם הוא לא עשה פעולה כזאת, נהיה קודם, אם הוא לא עשה פעולה כזאת קודם, ואתה הראשון שגורם לו, אז גם צריך לזכור. אם אתה מדבר על שבת, אז זה במקום אחר, זה שוכח עיקר שבת, הוא חייב חטאת אחת, זה לא משנה אם הוא לא עשה את הפעולה הזאת, הוא עשה חילול שבת אחת.
אדם לא חייב לא שכחה. הוא לא חייב משום
שכחה.
תינוק
שנשבע.
הוא חייב
משום אי ידיעה.
לא רק
אי
ידיעה, אבל יש איזה אשמה כאן שהוא לא
יודע,
למה הוא לא בא לידי ידיעה.
למה הוא לא
נמד?
זה
העבירה כאן. נכון. זה השכחה, זה אני קורא שכחה.
אולי אתה גורם לו, זה שאתה מזמין אותו, כאילו אתה מוסיף שהוא בדרך שהוא לא יבוא לידי הכרה.
למה, מה? אתה באמת חושב שאם הוא יישאר בבית? לא יודע, אם יש לך איזה חבר מוזר כזה, שכשהוא יישאר בבית הוא יחשוב ויחזור בתשובה בעצמו כזה, בלי שהוא כשהוא לא נוסע אליך, אז בסדר, אבל אני חושב שזה לא המצב בדרך כלל.
כולם לא עושים את זה.
נכון, תראה, ודאי כולם לא עושים את זה, ואני תזמין
אותי לעשות את זה. זה מזמין אותי לעשות את זה.
אם אתה חושש, אני אומר עוד פעם, אם אתה חושש שזה יקרה, אז יכול להיות שיש מקום להחמיר. אני נדמה שזה חשש מאוד רחוק. בוא נגיד, אם הולכים אחר הרוב, אתה יכול להיות רגוע. אני אומר עוד פעם, אם באמת יש מישהו כזה, אין הכי נמי. לכן אני אומר, כשאנחנו נכנסים לשאלות פרקטיות, אז צריך לדון בכושר לגופה. אני כרגע מדבר על ההיבט העקרוני.
אם זה לפי מה שאתה אומר גם בלווין.
גם
בלווין. אז אני הולך עכשיו וגונב
המון בהמות מהמון מקומות שונים. למה יש כפל קנס על כולם ולא רק על הראשונה?
עכשיו, כפל קנס הוא לניזק. זה לא עונש עליך, זה פיצוי, זה תשלום לניזק.
הקנס? הקנס הוא לא פיצוי?
לא, תשלום לניזק, לא פיצוי.
תשלום, אבל הוא בגד מוחדת לצורך העניין. זה תשלום שהוא לא בגד הפיצוי.
נדבר על הכפל.
על הכפל.
זאת אומרת, על הכפל לא ל... אם אתה גונב באלם אחד, שלא תתחייב על כפל.
על כולם, אני
אחרי... אולי, לא יודע, שאלה מעניינת. יכול להיות שיש מקום לחשוב על זה. יכול להיות. מה קורה עם תינוק שנשבע בגניבה? למרות שההנחה שבמצוות מוסריות, אין את הדין של תינוק שנשבע, כי כל בן אדם מבין שצריך להיות מוסרי. זאת ההנחה המקובלת, אבל לא יודע, אם אתה מכיר מישהו, נגיד, שהוא במקרה באמת אחד שנולד, לא יודע, הוא לא...
אני לא מכיר את הרמת הציני, זה בכלל לא משנה אם אני יודע שזה לא מוסרי. אני לא יודע שזה, אני יודע של עבירה, החכמים פסקו עליי, על העבירה הלכתית.
לא, אבל זה השאלה. האם אתה חושב שהכנס בגניבה הוא באמת על המימד ההלכתי? אם כן, אז יכול להיות שאתה צודק באמת. ובאמת בריבוי גניבות לא יהיה חיוב כפל בלם אחד. אבל יכול להיות שפה, כיוון שמוסרית הרי ברור שהיה אסור לעשות את זה, אז כיוון שכך גם כנס הוא התחייב.
אבל אתה אומר של עבירה כי...
אין עבירה דתית, יש עבירה מוסרית.
אבל הכנס הוא דתי, הוא
לא מוסרי. לא, זו השאלה. לא יודע. יכול להיות שהכנס נגזר מההיבט המוסרי. אני אגיד לך יותר מזה, יש רשב"א בשבועות, בדף י"ח. הרשב"א אומר שמה קורה אם מישהו שבא לשתות סמוך לווסת. וסתות אנחנו פוסקים שזה דרבנן. בסדר? ומישהו בא לשתות סמוך לווסת, זאת אומרת, בתאריך שצריך לחשוש, והיא ראתה דם, תוך כדי תשמיש. אז הרשב"א אומר שהוא צריך להביא חטאת. למה? הוא אנוס, גמור. זאת אומרת, אם זה קרה ביום אחר, יום שהוא לא יום הווסת, אז זה אונס. זאת אומרת, הוא לא צריך להביא חטאת, אוקיי? אבל אם זה ביום הווסת, למה שווסתו דרבנן, הוא צריך להביא חטאת. למה? אז אומר הרשב"א, זה גמרא, זה לא רשב"א, הרשב"א כבר מסביר את הגמרא. אז הרשב"א אומר שם, שכיוון שחכמים הזהירו אותו ואמרו לו, תראה, סמוך לווסת היום, אסור לך לבוא לקיים יחסי אישות עם אשתך, והוא עבר על ההזהרה הזאת, הוא כבר לא יכול להגיד שהוא אנוס על הדאורייתא. למרות שההזהרה היא הזהרה דרבנאנית, אז פה אני אומר, פה הייתה הזהרה מוסרית. אתה כבר לא יכול להגיד, תראה, אני לא ידעתי שאסור לגנוב, אז לא, לפחות מוסרית, ידעת שאסור לגנוב, זה מספיק מבחינתנו בשביל שתחשב כמזיד. בסדר? אוקיי, אז עכשיו, מה זה בעצם אומר? שכשאנחנו מסתכלים על הכשלה של בן אדם כזה, אז אני חושב שאין משמעות לשאלה האם אתה מוסיף לו עוד פעולת עבירה. כי הפעולה היא לא העבירה, השכחה או אי הידיעה, זה העבירה. והוא לא ידע, הוא גם ככה לא ידע. אז הוא עוד פעם אחת זה מופיע בעולם, אז מה? הוא לא, גם לא חייב עוד חטאת, אבל אומר, אפילו אם הוא היה כן חייב עוד חטאת, לכל אותו גרמת לו הפסד, שיעלה לו עוד בהמה. אבל לא באמת עוד עבירה. כי העבירה היא זה שהוא לא יודע, לא זה שהוא עושה. ברגע שזה כך, בניגוד למצוות מוסריות נגיד, במצוות מוסריות העבירה היא הפעולה, לא משנה שאתה לא יודע לפחות המימד הדתי של העניין.
הבעיה של הגדרה שלא יודע היא מאוד בעייתית. מי הם האנשים שלא
יודעים? אז רגע, שנייה, זה כבר מביא אותנו לדיון בסוף. אני קודם כל רוצה שהמסגרת המושגית תהיה ברורה, אחרי זה נרד לפרקטיקה. אז הטענה שלי בעצם, היא שכל ההידיינות הזאת על פעולות כאלה ואחר, כן, דיברתי על להוריד את הרגל למעבר החצייה ולגרום לו להדליק את הברקס, כן, לבן אדם שנוסע שם בשבת. הבן אדם עובר על איסור מבעיר פחות או יותר, לא יודע מה, 5,000 סלד, אז אמר 5,000 פעם בדקה. בסדר? יותר אפילו, אני חושב. 5,000 פעם בדקה הוא עובר על איסור סלד. אז הבעיה היא שהוא, על איסור מבעיר. אז הבעיה היא שעכשיו הוא לוחץ על הברקס ומדליק עוד מנורה, יש לו 5,000 כפול מספר הדקות שהוא נוסע ועוד אחד. אז מה? העסק נראה מופרך. ומה שאני אומר עכשיו, זה שמעבר לשיקול הכמותי, אגב, גם השיקול הכמותי יש עניין. למשל, באיגרוס מוישה כותב, ועוד פוסקים כותבים את זה, מביאים ריטווה. הריטווה אומר, מה קורה? אסור לי למכור בהמה לגוי. כיוון שהוא, אני יכול להרביע, הוא חשוד על זה שהוא ירבה אותה. בסדר? אם יש לו כבר בהמה שהוא עושה את זה איתה, אז הוא אומר, אז אין לשני עבר, אתה יכול למכור לו את הבהמה. אבל זה מרבה בשיעורים, עכשיו הוא יעשה את זה לשתי בהמות. בסדר, אם הוא כבר עושה את זה לאחת, אתה כבר לא... מה זה אומר? זה בדיוק השיקול הכמותי הזה. אתה לא מתחיל להתקטנן עם מישהו שבן כל בחוק כבר עושה את הכל כל הזמן, אז אתה, אז יהיה לו 10,001 פעמים, ולא 10,000. יש משהו בשכל הישר שאומר שלא ייתכן שזה דבר כזה יחשב לפני עיוור. יש פה משהו, הוא מופקע מזה. זאת אומרת, הגוי הזה לא שומר על האיסור הזה של רביעת בהמות. עזוב אותך עכשיו למנוע אותו מזה, למנוע אותו משם. אז אני חושב שזה הנקודה. אבל אני אומר, מעבר לזה, גם מעבר לשיקול הכמותי, עצם הטענה שאמרתי קודם שהשכחה או אי הידיעה היא העבירה, זה מנטרל לגמרי את כל המשמעות של ההכשלה. ושזה שהוא לא יודע, הוא יודע גם בלעדיי. אז אפילו אם אני גרמתי לו את הפעם הראשונה לעשות, אני לא באמת גרמתי לו לעבירה. אני גרמתי לו לקיום התנאי שיחייב אותו בחטאת על העבירה, אבל לא בעבירה. שלא לדבר אם אני גורם לו את הפעם השנייה. אם אני גורם לו את הפעם השנייה, אז בכלל מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר. אז כל הדיון הזה על, על עבירות של חילונים ועל הכשלה של עבירות של חילונים, טעון ביאור. עכשיו אני אומר חילונים כרגע, כי זה שם קוד להרבה מאוד סוגי אנשים, ועל זה אנחנו צריכים עוד לדבר. אבל קודם כל ברמה העקרונית, הטענה שלי, אני מסכם כאן ונמשיך אולי בפעם הבאה, הטענה שלי זה שאותו דבר שאנחנו פוגשים לגבי מצוות עשה, אנחנו פוגשים גם לגבי לוי. זאת אומרת שבמקום שבן אדם לא מודע לחובתו, לא מודע, לא יודע, שכח, לא מסכים, כופר, לא משנה, כל מיני דברים כאלה, אני עוד אכנס להבחנות האלה, אין משמעות לעבירותיו. אין משמעות לעבירותיו, אין משמעות למצוותיו, דיברנו על מייבשי הביצות למיניהם, החלוצים, כן? ואותו דבר גם לעבריינים למיניהם, שנתפסים אצלנו כאיזו עבריינים נורא גדולים, הם לא עבריינים בכלל, הם לא יודעים שום דבר, הם לא רוצים, הם לא מאמינים בזה, הם לא חושבים שזה נכון, ולכן הם עושים את זה. ולכן כל הקטגוריה של תינוק שנשבע זאת קטגוריה שהיא לא רק מדברת על מישור העונש, זה מה שאני רוצה לטעון. הוא עבריין, אבל יש להקל במישור העונש. טענה שלי שתינוק שנשבע אומר שהוא מופקע מהעולם הזה של מצוות ועבירות. זה לא שאלה של, אם הוא יעשה את המצווה וישמר לא לעשות את העבירה, אז יהיה חסר ערך גם כן. זה חסר ערך.
כשהוא מגיע לשמיים, יגידו, יש לך עבירה.
נכון. נכון.
ומישהו שומר מצוות, הם יגידו רק לך, יש לך
אלף. נכון. כי זה באמת נכון. הוא באמת יותר עבריין. אם הוא באופן אמיתי. זה החשבון שהוא עשה, הוא הגיע למסקנה שהוא לא מאמין, כן? אבל זה, על זה אנחנו נדבר ש...
שעושה מצווה אחת לפני המקדש, נגיע
לגנות. מה עקרונית? הזמנת את החילוני הביתה לשבת. לא אמרת לו מצווה. הגיע הביתה, השעון שבת נכבה. אוקיי? עכשיו, מותר לך להגיד לו, להדליק את השעון שבת. אתה חייב למנוע ממנו לעשות...
אז על זה אני מתכוון לדבר בהמשך, כי יש עוד, צריך בשביל שהמפה תהיה שלמה, צריך את הרמב״ם בסוף הלכות כלאיים ובעוד מקומות, במקום שבו אתה גורם למישהו לעשות עבירה, לא מסייע כמו לפני עיוור או לא מונע, אלא גורם לו, יכול להיות שזאת עבירה שלך, לא שלו.
לא, אז לכן השלמתי, אתה חייב למנוע ממנו...
אז אמרתי, צריך להבחין בין השאלות השונות ששאלת, אבל בשביל זה אני צריך עוד... עוד כמה...
שיעור הבא חשוב, כי בסוף אני רוצה לדעת הפרקטיקה, יש לי חברים.
אני באמת מתלבט עם זה הרבה שנים.